ליעד, מה הדברים הכי חשובים בחיים שלך?
קודם כל הפודקאסט הזה, אחר כך המשפחה, הילדים.
מאוד אמין עד לכאן, כן.
כן, אני גם לומד הנחיית הורים. אלה הדברים שממלאים אותי.
אוקיי.
מה איתך?
כמובן הפודקאסט הזה, איתך. המשפחה שלי, הדוקטורט שלי, שהוא על תקן תחביב, והספורט שלי, שהוא גם על תקן תחביב. יש לנו פה את טלי איוש. טלי, מה הדברים החשובים אצלך בחיים?
אצלי הדברים החשובים זה לחקור על הפנאי, ללמוד על הפנאי, לעסוק בפנאי, ובעצם מה שאני מוצאת את עצמי היום, שבשעות הפנאי אני חוקרת על הפנאי, אני כותבת על הפנאי, אני עוסקת בתחום הזה.
מטה פנאי.
יתרה מכך, כדי שבכל זאת שאני אהיה קצת נורמטיבית, אז אני גם משתתפת בחבורת זמר איזה 13 שנים, ואנחנו שרים ומופיעים וכו'.
אז העבודה שלך זה ללמוד את מה שאת עושה בפנאי שלך?
כן, וזה לכאורה קצת סותר אחד השני, איך יכול להיות עבודה ופנאי, ואת אומרת שזה אותו דבר. אז כחוקרת התחום הזה אני מוצאת, שכאשר אדם עוסק בעיסוק מאוד מאוד, באופן מאוד מאוד רציני, זה יכול להיות גם עיסוק הקריירה שלו. וכשהתוודעתי לתיאוריה על הפנאי הרציני, שאולי תכף נדבר עליה קצת בהרחבה, אז אני מוצאת שיש יחסי גומלין בין פנאי לעבודה בצורות שונות. הפנאי לא קשור לעבודה, אין שום יחסי גומלין ביניהם, הפנאי קצת קרוב לעבודה, והפנאי חופף לעבודה, כמו מה שסיפרתי עכשיו.
אנחנו זקוקים לזה? אנחנו צריכים את התחביב הזה שממש נשקיע בו?
לדעתי כן. יחד עם זאת, אני לא אומרת שלא צריך לעשות בכל מיני עיסוקי פנאי אחרים, לצאת לפיקניק, ללכת לסרט, לשבת עם חברים בבית קפה, אין שום סיבה שלא, וזה מצוין, כי זה זמן להרפייה, להתנחתה וכו', אבל גם צריך את המשהו היותר רציני, שנותן משמעות לחיים. אפילו אם אתה אומר שאתה הולך לקורס מנחי הורים, או מה זה אמרת שם? אז כן, זה משהו שממלא אותי, שמאפשר לי למצות את היכולות שלי, שמעשיר אותי, שנותן לי תחושה שאני לא רק במרוץ החיים.
היי, אני קרן צוריאל.
ואני ליעד לבנה, ואתם מאזינים לכמוסה, השבוע עם טלי היום.
שמי טלי היוש, אני סוציולוגית, עשיתי דוקטורט בתחום הפנאי, שזה די נדיר בארץ, זה תחום שבעצם עדיין לא פרץ דרך, ומה שאני מנסה לעשות זה באמת, מעבר לפיתוח האקדמי של עצמי, להפיץ את הבשורה של הפנאי, של חשיבות הפנאי.
זה נשמע קצת סותר שאתה פנאי, זה נשמע משהו כאילו שאתה עושה בשביל הכיף שלך. רק פיור פן, אבל זה נשמע ממה שאת אומרת שאולי קצת צריך לעבוד בזה.
לגמרי. רוברט סטבינס, שהוא חוקר קנדי, הוא עוסק בתחום של הפנאי כבר 30 שנה, פיתח תיאוריה שהוא קורא לה הפנאי הרציני, והוא מיין את עיסוקי הפנאי לשלושה סוגים, פנאי מזדמם, שזה אותם דברים שדיברנו עליהם, יציאה לפיקניק, סרט וכדומה, פנאי מבוסס פרויקט, שזה משהו יותר רציני, כמו למשל, מניסיון אישי שלי, ללכת בשביל ישראל, מדן ועד אילת, לא כל סוף שבוע, או פעם בחודש, מדן ועד אילת, 35 יום, 40 יום. אתה צריך להתארגן לזה, אתה צריך לקרוא, אתה צריך להבין אני עשיתי את זה, כן. כשהתחלתי את הדוקטורט, הבנתי שאני לא עושה פנאי, ואני חייבת לעשות משהו. אז זה מה שביקשתי ליום הולדתי, ועשינו את זה, זה היה קשה.
ברצף.
וואו. זה היה קשה מאוד, מרתק, והמון תובנות, המון המון תובנות. ודבר השלישי, הוא מדבר על פנאי רציני.
פנאי רציני, נשמע כמו שתי מילים שלא מתחברות. אנחנו רציניים בעבודה, תנו לנו להתבטל בזמן הפנוי שלנו. אבל הרעיון הוא שלפחות חלק מהזמן הפנוי יהיה מתגמל ומספק. לפנאי רציני כזה יש כמה תכונות. למשל, זה משהו שאנחנו מתמידים בו, מתייחסים אליו ברצינות, מפתחים ומנהלים אותו, אנחנו מקבלים ממנו תועלת מתמשכת, שייכים לקהילה שיש לה שפה ותרבות משלה, ומזדהים באופן עמוק עם התחביב שלנו. תחשבו על אנשים סביבכם שהתחילו לרוץ ושינו את החיים שלהם בעקבות זה. אתם מבינים את הרעיון. הנה טלי היוש.
אז דבר ראשון, הוא מדבר על התמדה. כאשר לא מדובר על התמדה כמו שעת עשי שלוש פעמים בשבוע ואני תשע שעות ואני עשה פעם בשבוע שעתיים, אז מי החליט אם זה רציני לי או רציני לך? הרעיון הוא הצורך להתמיד. כשבן אדם עוסק בפעילות מסוימת, והוא חש שיש לו איזשהו רגע פנוי לעסוק בזה. זה הצורך להתמיד. הדבר נוסף זה השקעה של מאמץ משמעותי. אני לומדת כל מיני תחומים בעיסוק הזה. אם למשל במסגרת הדוקטורט שלי למדתי בקורס לנפחות, שזה עבודה בברזל, הייתי צריכה ללמוד לחמם את הברזל לעמידה הנכונה, כדי שהוא יזוז אם אני אדפוק עליו, או כדי שהוא לא יישרף אם אני אשרוף אותו. או למשל, לדפוק את הברזל, איך להעמיד את הפטיש, איך לדפוק אותו, איך להציב אותו על הסדן. זה לא דברים, זה לא מיומנויות שאני צריכה בהכנת שניצלים, אם אני מכינה, אני צמחונית. אבל זה לא דברים שאני צריכה בחיי היום-יום. אם למדתי להשיט יחטות, אני לא צריכה להבין את כיוון הרוח, כדי אם אני יכולה לפתוח את המפרס או לא. אז מאמץ אישי משמעותי של רכישת ידע, מיומנויות וכלים. דבר נוסף, מתפתח אתוס ייחודי. אם אני רוכבת אופניים, מה שעשיתי עד לא מזמן, ואני פוגשת אותך בראש הר, ושתינו יודעות שאנחנו רוכבות אופניים, יש לנו משהו משותף. זה לא משנה מאין באת, מה את עושה,
את חלק מאיזושהי קהילה שיש לה את השפה הפנימית שלה והקודים שלה.
היבט נוסף זה הזדהות עמוקה עם העיסוק. עד כדי כך שפעם ראיינתי מישהי שעסקה ברקמה, וביקשתי ממנה לספר לי, לשתף אותי בחוויה שלה. אז היא אמרה לי, תשמעי, אני אספר לך משהו קרה באיזשהו לילה. כולם ישנו, אני ישבתי בסלון ורקמתי, ראתה לי עבודת רקמה מדהימה. היא אומרת, ופתאום בשקט הזה הרגשתי משהו נורא מוזר. לא ידעתי מה מוביל את מה, האצבעות שלי, את החוט והמחט, או שההפך, שהחוטים הובילו את עצמי. הזדהות עמוקה עם העיסוק, אני וזה חד הם, כמעט. וכמובן גם את הנושא של קריירה בפנאי. עכשיו סטבנס אומר שלא מדובר בקריירה שאני ארוויח ועם זה כסף, אבל אם, ואני מכירה אנשים, שאלו אותו אדם מסוים, מה אתה עושה? אז הוא אמר, אני עובד בחברת זה וזה, כדי להיות מסוגל לטייל בג'יפים בארץ. אז בעצם אתה רואה את הנטייה הטבעית של האדם, שהוא רואה את העיסוק הפנאי שלו מאוד מאוד רציני.
אני רוצה לשאול בקשר אחד הדברים האחרונים שאמרת, אם הפנאי הוא מטרתי, הוא תכליתי, שיש לו מטרה שהיא מעבר לעשות כיף, או לעשות לעצמי טוב, אלא למשל, אנשים שרוכשים מקצוע חדש בשעות הפנאי שלהם למשל, זה עדיין פנאי?
שאלה טובה. אני בדקתי, כשעשיתי את הדוקטורט שלי, בחנתי בעצם, השתתפתי בארבעה סוגים של קורסים, סדנאות ועיסוקי פנאי וחוגים. ושאלתי את האנשים למה, למה הצטרפת? ומצאתי שיש שלוש סיבות עיקריות. אחת, זה סיבות אוטונומיות. אני רוצה לממש את עצמי, יש לי כישרון, אני רוצה לעשות את זה, זה חלום חיי, זה תמיד רציתי וכו'. הדבר השני הוא אינסטרומנטלי. אני עוסק באיזשהו מקצוע, לא טוב לי שם, אני יודע שאני מוכשר, למשל היה לי מקר כזה של מישהו שהיה לו ידיים מאוד מאוד טובות, הוא אמר, עשיתי לבית שלי חלונות ממתכת, ואמרתי, מברזל, סליחה, ואמרתי לעצמי, וואלה, אני אלך לקורס הנפחות, אני ארכוש מקצוע, אני כבר לא אהיה טכנאי מכונות כביסה, ואני אשנה מקצוע. זו סיבה אינסטרומנטלית. ויש גם סיבה שקשורה לביתים חברתיים. אינטרסנטית. אני אלך לחוג משיטי יחטות, כי אני רוצה להתרועע עם אנשים כמותי. איך שאני תופסת את עצמי, עשירה, חכמה, בעלת יכולת פיזית, או כל מיני דברים שקשורים לרצון לקבל יוקרה, כבוד והכרה, באמצעות הפנאי. אם אני שרה מאוד יפה, יש לי קול מקסים. בחיי היום-יום, אני עובד במה שאני עובד, אבל כשאני באה לחבורת הזמר, ואני שרה את הסולו שלי גם בהופעה, וואלה, קורה משהו טוב. אז יש כל מיני סיבות למה אנשים משתתפים בפנאי. אגב, אתה לא שאלת, אבל אני כבר אגיד, כשאני בודקת מה התגמולים שמתקבלים מהפנאי, אני מוצאת שכל הסיבות האינסטרומנטליות נעלמות, אנשים נשארים שם ועוסקים בזה, כי זה נותן להם משהו פנימי, רגשי, סוברני, אוטונומי, קח את כל המילים שרלוונטיות לדבר הזה, וגם הנושא של האינטרסים החברתיים, זה לא תופס זמן. בן אדם שבא לחוג משיטי יחטות, כי הוא רוצה להתרועע עם אלה שהם עשירים בזה, ואני יודעת שאני צריכה לעבוד קשה, וזה לפעמים מרגישים לא טוב, ולפעמים מישהו הקיל לידי ואני צריכה לנקות לידו או אחריו, אז זה לא מחזיק זמן. לכן הולכים בגלל כל מיני סיבות, נשארים וממשיכים בדרך כלל בגלל הסיבה האוטונומית.
ומה קורה אם זה באמת הופך למקצוע? כלומר, המשיט יחטות שמגלה שכן, הוא טוב בזה, הוא אוהב את זה, הוא הולך להקים בית ספר. הבחור שתיאר את הטכנאים מכונות כביסה, שאומר, זהו, אני הולך לעשות מעכשיו חלונות.
סבבה, אין לי בעיה.
אז זה כבר לא פנאי.
הוא יגדיר אם זה פנאי. כשאני שואלת, אני מראה לסטודנטים שלי תמונה, שקף, ואני מראה שם כל מיני סוגים. איש שדג דגים, מסתכל במשקפת על ציפורים, ואני יודעת מה פיקניק. ואני שואלת, מה כאן, אחרי שלמדנו את התיאוריה, מה כאן פנאי רציני ומה כאן פנאי מזדמן? ומסתכלים ומורים, סתם נגיד, זה שדג דגים. אז אני שואלת, למה? על פי מה אתה יודע? אולי זה סתם בן אדם שהחבר שלו הזמין אותו, באותו יום הוא ישב על היחטה, דג דגים, הלך הביתה, נגמר הסיפור. איך אתה יודע אם זה משהו רציני? אדם שזה באמת הרצון שלו לעסוק בו, והוא כל זמן מסוים הולך, והוא בודק איזה דגים יש בים, או באגם שהוא דג, והוא קונה לפי זה את, את החכות ואת החלקים. אנחנו לא יודעים. אז התשובה שלי, האדם עצמו יודע אם זה רציני או לא. האדם עצמו מחליט כמה הוא משקיע או כמה לא, וכמה לא, ואנחנו יודעים שההשתתפות שלנו במרוץ החיים הוא היסטרי, וקשה לנו לפעמים לעזוב. אני שומעת, ואני גם יודעת מעצמי, אין לי זמן, מה עם הילדים, לא נעים לי מבן הזוג או בת הזוג, לא משנה, קשה לנו מאוד להגיד סטופ. אני אספר לכם סיפור קטן, הייתי יום אחד, הייתי צריכה ללכת לחבורת הזמר לחזרה לפני הופעה, והבת שלי צלצלה, ואמרה לי, אמא, תקשיבי, אני מגיעה היום בתשע בערב, היא הייתה מחוץ לבית, גרה מחוץ לבית, אני באה מתשע בערב, יש לי מיליון דברים, אני מתה מרעב, בבקשה, תכני לי אוכל, יש לי מלא כביסות, אני צריכה להכין מחר לצאת בחמש בבוקר. ואני יודעת שאני שרה בסופרן, ויש לנו השבוע הופעה, ואם אני לא באה, אי נוכחות שלי תפגום במצב. ונשמתי עמוק, אמרתי לה, אני נורא מצטער יקירתי, אני חייבת ללכת לחזרה, תבואי הביתה, תתחילי לעשות מה שאת יכולה לעשות, כשאני אחזור, אני אעזור לך. וכל החזרה הזאת התפתלתי. אמרתי לעצמי, יו, איזה אמא, את מה, איזה מסכנה. חזרתי הביתה ב-11 בלילה, הלכתי ב-8. וכשכמעט רציתי להתנצל, היא אמרה לי, אמא, אני מה זה מעריכה שלא ויתרת לחבורת זמר? אמרתי, זהו זה. לא לוותר. אתה חושב שזה חשוב לך? הילדים יעריכו אותך יותר. ואני עכשיו רוצה להגן את מה שאני אומרת במחקר, שבדק אמהות אמריקאיות לאורך 20 שנה. אותן אמהות לקחו את הבנות הצעירות שלהן, אנחנו מכירים את זה, לחוג, במקרה הם לקחו חוג בלט, אבל זה יכול להיות כדורגל לבנים, או כדורגל לבנות, אני לא רוצה להראות כאן משהו מגדרי, אבל המחקר בדק אמהות שלקחו את הבנות לחוג בלט. מה הם נסו? הגיעו לחוג בלט, ישבו בחוץ, שוחחו ביניהם, או ישבו ברכב, שוחחו בטלפון, או קראו משהו, וחזרו הביתה, וככה לאורך השנים. הלכו אחרי 20 שנה, במהלך 20 שנה, ובדקו את הבנות שהפכו לאמהות, וראו שחוג הבלט לא הפך למשהו משמעותי עבורן, והן הפכו לאמהות שמובילות את הבנות שלהן לחוג בלט. אז אם אנחנו לא, גם לוקחים על עצמנו אחריות, שאם זה הדבר שלי, אני עושה אותו, ואני לא מראה לילדים שלי מודלינג, שזה לא מבטרים עליו, לא באים, אפילו אם זה ממש לא בסדר, כאילו מבחינת הילד, אין פנאי רציני, והילדים פחות יעריכו את זה.
בואו נודה באמת. רוב האנשים לא שרים בחבורות זמר, לא הולכים לקורס נפחות, נגרות או רקמה. הם פשוט גוללים שעות את הפייסבוק שלהם, נמרחים על הספה מול הטלוויזיה, מקסימום יוצאים למסעדה או סרט. זו דרך מעולה לבלות את הזמן הפנוי שלנו. כיף גדול. וזה מעלה את השאלה מה נכלל בהגדרה פנאי רציני. נניח מישהו שהתחביב שלו הוא סרטים, ובכל רגע פנוי הוא צופה בהם באופן פסיבי. זה נחשב פנאי?
בעבר, בשנות ה-80, ה-70 וה-80, שהתחילו לחקור את הפנאי, לבחון מה ההגדרות של הפנאי, אז באמת הסתכלו על סוגי פנאי, אקטיבי, פסיבי, ביד, ביחד, לבד, בחוץ, בפנים. אבל ראו שזה לא כל כך מדויק, כי יכול להיות בחוץ ואקטיבי, ויכול להיות בחוץ ופסיבי, יכול להיות בפני וכו'. אז לכן הביאו לה הדבר הזה. אבל מה שאני רוצה להגיד, אני פעם ראיינתי מישהי שהיא נערה, ששאלתי אותה, מה את עושה בשעות אחר הצורכי בית ספר? היא אמרה לי, אני צופה בטלוויזיה. אז ישר האנטנות שלי קפצו. כמה זמן את צופה בטלוויזיה? היא אמרה לי, ככה, 6-7 שעות ביום. וואו, כאילו, אנחנו, יש לנו דעות קדומות, אומרים, מה זה הדבר הזה, נכון? ואני אמרתי לכם, אנחנו חשוב שנשמע מה האדם משקיע, איך הוא משוקע בדבר הזה. שאלתי אותה, מה הצופה, מה זה נותן לך? והיא סיפרה לי, אני רוצה להיות רופאה. ומה שאני עושה בעצם בשעות הפנאי, זה צופה בכל התוכניות שיש שם עניינים של חדר מיון, ER וכו' וכו' וכו'. יש לי מחברת, אני רושמת מושגים שאני לא יודעת. אני קניתי ספרים, אני מסתכלת, אני קוראת, אני גם באינטרנט, יש לי דוד שהוא רופא, אני מתייעץ איתו. אז אני שואלת אתכם, זה רציני או לא רציני? זה אקטיבי או פסיבי?
זה מהמם, אבל בואי,
רוב הילד... זה אקטיבי או פסיבי? היא צופה בטלוויזיה.
לא, היא כבר עושה פה אם זה משהו אקטיבי, אבל רוב הילדים לא עושים את זה. רוב הילדים שוכבים על הספה עם קערת קורנפלקס במקרה טוב, צופים פסיבית.
נכון.
ואם הם יגידו לך שזה הפנאי שלהם, לצפות בטלוויזיה 7 שעות כל יום, תקבלי את זה?
שוב, אני אקשיב, מה הם יספרו לי?
אני אומר לך מה הם עושים.
לא עושים שום דבר.
שוכבים על הספה, נהנים בטירוף.
כשאני רואה ילדים יושבים עם הורים, וההורים כל הזמן מציצים בתוך האייפון, הטלפון שלהם, ברור לי שגם הילדים עושים את זה. אם ההורים כל הזמן מחפשים את המבט הזה לטלוויזיה או לאיזשהו מחשב שנמצא מסביבם, אז גם הילד יעשה את זה.
בעולם שבו הכל בבית והכל אינסטנט והכל דרך האינטרנט והכל בגירויים נורא נורא קיצוניים, איזה סיכוי יש לקונספט של פנאי רציני? כי גם אנחנו הרי יושבים וגוללים את פייסבוק שעות על גבי שעות, פייסבוק, רדיט, טוויטר, אינסטגרם.
אתה מה זה צודק? מה שאני אומרת, וזה בארץ נשמע עדיין חדש, זה מופיע באחד הספרים שכתבתי, צריך לחנך לפנאי. זה כבר לא אינטואיטיבי כמו שהיה פעם, שיצאו החוצה, שיחקנו קלאס וחמור ארוך. זה לא אינטואיטיבי. ואנחנו צריכים באמת לאפשר לילדים שלנו להתנסות בזה. עכשיו, איך עושים את זה? זה לא פשוט. ההורים צריכים לעשות את זה, הגננות, המורים, הטלוויזיה, הצבא, כל מי שעוסק בחינוך, כל הסוכני החברות אמורים לתת לזה מענה. וככל שהמצב מחמיר, כך צריך לעשות. אבל אני רוצה לתת לכם דוגמה שאיזשהו מחקר שערכתי עם שותפה, מנהלת בית ספר הביאה חוגי פנאי לבית הספר, בחינם. היא הצליחה לגייס תרומה מאחת האוניברסיטאות, והביאה אנשים רציניים לעשות איתם כל מיני פעילויות. הילדים לא הגיעו.
בשעות הלימודים?
לא, אחר הצהריים. הילדים לא הגיעו. לא הגיעו, זה לא עלה כסף. כאילו, זה היה באזור של אוכלוסייה חלשה שלא יכולה לשלם. אז היא אמרה, אין מודעות להורים, ואני אומרת לכם, כשראינו הורים, גם ראינו את זה, אין מודעות להורים בחשיבות. זמן פנוי מיד מיועד לעניין אינסטרומנטלי. יש עכשיו שעה, אז הוא ילמד אנגלית, או היא תלמד אנגלית, הוא והיא, בואו, לא, אני לא מגדרית בעניין הזה, או נרשום אותם לפסיכומטרי, מה זה בלט, מה אחר כך יתעשה עם זה, או מה הוא יעשה עם בלט, זה לא מתאים, לא מרוויחים מזה כסף. אנחנו צריכים לשנות את התפיסה שלנו, להבין שיש ממצאים ממש משמעותיים שאומרים שהשתתפות בעיסוקי פנאי, תורמת לכל כך הרבה היבטים בחיים של האנשים ושל הילדים, מבחינה חברתית, מבחינה
חינוכית. אז בואי נפרוט את זה, מה על המבוגרים אנחנו יכולים, אנשים מבוגרים גם מגיעים באיזשהו שלב בחיים שהם צמאים לפעילות שקצת תפיג את זמנם, והם יודעים לנהל את זה אחרת, אבל כהורים לילדים, מה הילדים שלנו ירוויחו מזה?
יש בספר שכתבתי עם שותפתי, אני אציין את שמה, פרופסור פאדיה נאסר אבו אל-הג'ה, יש פרק שלם שעוסק בתגמולים מהפנאי עבור ילדים ובני נוער. מתוך המחקר שלי על מבוגרים, כי אני גם מומחית בפנאי של מבוגרים, אין ספק שזה תקף. אז למשל, יש היבטים לימודיים וחינוכיים. ילד לומד להתמיד, לומד לקחת אחריות, לומד לבחור. אני זוכרת שהייתי מורה בכיתה ג' וכבר אז הייתי עם השיגונות של הפנאי, ואמרתי לילדים בכל בוקר, היום יש אפשרות ללמוד או חשבון, או מולדת, או עברית. היה ילד שבאופן תמידי נכנס מתחת לשולחן והתחיל לדפוק את הראש. הוא לא ידע לבחור. עכשיו, איך הילדים שלנו בוחרים? אנחנו לקחנו בחשבון? איך הם בוחרים? נתנו להם כלים לבחור? זה כמו שאנחנו אקדמיים, את כותבת דוקטורט, מלמדים אותך איך לבחור את המאמר הנכון. מאמר שהוא עדכני, שהוא נכתב לידי אדם שהוא, זה לא סתם איזה משהו פופוליסטי וכו'. אז לכן, חשוב לי ללמד אותם לבחור, ואם בחרת לקחת אחריות, יש גם המון תגמולים רגשיים, העצמה והשרה ותחושת שייכות, שייכות זה כבר קשור לתגמולים חברתיים. אני פתאום שווה, אני יכול לתקשר עם מבוגרים שנותנים את החוג הזה, והם פתאום מגלים אצלי משהו. גם היבטים פיזיים, אם אני עוסקת בספורט, אז אני מתחזקת, אני מרגישה טוב עם עצמי, אני נראה טוב. מלא דברים, אתם לא תאמינו, גם יש מחקרים שמראים שזה משפר מהבחינה הלימודית, את המצב הלימודי של התלמידים. עכשיו, זה לא שאני אלמד מקרמה, ואני אדע לפתור חשבון יותר טוב. אבל יכול להיות שכן. וכאן אני רוצה לדבר על משהו נורא חשוב, זה גם אצל ילדים וגם אצל מבוגרים. אני עוסקת בפנאי מסוים, ואני רוכשת, אמרתי, ידע מיומנויות, חוויות וכו' וכו'. מה שקורה אחר כך, ומצאתי את זה בדוקטורט שלי, אנשים משליחים את התובנות האלה למקומות שאין לנו מושג. מה הם? כי הם יודעים. הם יודעים שמשם זה בא. הם יודעים שהם נמצאים בסיטואציה שהם יכולים להשליך את זה, והם עושים. ואני אתן לכם דוגמה. היה בחור שהשתתף בקורס הנפחות, ואחרי כמה ימים שנסתיים החוג, באתי אליו ושאלתי אותו, אוקיי, אז מה היה לנו השבוע? אז הוא אומר, תעזבי, תעזבי, הסיבה שבאתי זה בגלל שאבא שלי היה חרש ברזל, ורציתי להתקרב אליו, אבל זה לא זה. מה שאני למדתי השבוע, זה על החיים שלי. מה זאת אומרת? אז הוא אומר, תשמי, אני בחיים שלי, אני אחראי על צוות גדול של אנשים, אני וכו' וכו', אני לא מרגיש שאני מספיק טוב. באתי לחוג הזה, ראיתי את המדריך בן 70, לוקח את הברזל, מכניס אותו לאש, לתנור, רואה כשהוא הגיע ל-1280 מעלות, אם אני לא טועה במספר, שם אותו על הסידן בכיוון הנכון, נותן את המכה, בום בום, והברזל זז. ואז הבנתי, אני בחיים שלי, קודם כל לא מחמם מספיק, או שאני מחמם יותר מדי, אני שובר את האנשים. אחר כך שאני כבר בסדר, נניח חיממתי מספיק, אני לא שם את זה בזווית הנכונה וכו' וכו' וכו'. למדתי שאני הולך להתנהל אחרת בחיים שלי. אז מכל דבר אפשר לקבל ולעשות אחרת.
הרעיון של פנאי, כמו שאנחנו מכירים אותו היום, נולד בתחילת המאה ה-20. כשעבודה התחילה להיות משהו מאורגן ומסודר אצל בוס קפיטליסטי מחוץ למשק הבית, שאר הזמן שאיננו עבודה קיבל את המאפיינים שלו. רק אז נוצרה הפרדה ביניהם. עבודה כחובה, פרנסה, פנאי להנאה בזמן הפנוי. אלא שגם פה יש הטעיה קטנה.
המושג פנאי בעברית הוא מאוד בעייתי. אני לא מתכוון שאנחנו יושבים ובוהים. אגב, זה גם אפשרות. ואני גם אכבד ואריך, אם אני אשמע הורה שיגיד שהילד שלו כל היום שומע מוזיקה. בוא נראה מה קורה. אני אספר לכם עוד דוגמה מהחיים שלי. הכי קל זה לקחת מהחיים. הבן שלי היה בתיכון, והיה מגיע אחרי בית ספר, רווי ברעשים, היה נכנס לחדר, מחבא את האור, שוכב במיטה, זה היה בתקופה שהיה טלטקסט, והיו רואים בשעה 8, יש בערוץ הזה ככה, בשעה 9, נה 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 נה, וזה מה שהוא רואה, שעה וחצי, שעתיים, שלוש ביום, ואני מתחרפנת. יום אחד לא יכולתי, ואמרתי, אוקיי, ניתן לו, נאפשר לו, ויום אחד אני ניגשת אליו, אני אומרת לו, תגיד, מה אתה עושה? מה זה נותן לך? אז הוא אומר, אם אני לא עושה, אני מקשיב. ופתאום הבנתי שהוא מקשיב לכל המוזיקה, הוא לומד מוזיקה, והוא ניתח את כל, והקשיב להסברים ולמוזיקה, ואחר כך זה לא הפלק שהוא היה בצבא, בגולני, והוא שכב פעם באזור ואדי ערה, ובאנו לבקר אותו, אז הוא לא סיפר כמה קשה, ושיש לו חום, ושהרגליים שלו קרועות. הוא אומר, את לא מאמינה, יש כאן חמישה כפרים, חמישה מואזינים. כל אחד מהם, דבר הפוך מהשני. האחד עושה מודולציה, התחיל לספר לי איך זה, הוא בכלל לא מוכשר, זה ככה וככה וככה. אז אני אפילו לא בטוחה שאני זוכרת מה השאלה, אבל זה השאלה מה אני משקיע בדבר הזה, כשאני עושה או לא עושה, כשאני עושה או לא עושה, כשאני פעילה או לא פעילה. זה משהו שהוא שייך לי, וההבחנה הזאת בין פנאי לעבודה, הוא, לא יודעת, מלאכותי.
ואם אנחנו ממש ממש נהנים מהעבודה שלנו, היא יכולה להיות סוג של פנאי?
כן, אני הצגתי את זה שהעיסוק שלי הוא גם הפנאי שלי. כל רגע פנוי, אני חושבת על המאמר הבא, על המחקר הבא, יש לי מלא רעיונות, אני לא צעירה, אני
ככה. את יודעת מה מרקס היה אומר על זה? הוא היה אף פה, להבות היו יוצאות לו מהאוזניים על המשפט הזה.
נכון מאוד, ובאמת מי שמבקר את הדבר הזה יגיד שזה אופיום להרמוני, בסדר גמור. אם זה נותן לך, אני לא חושבת שזה לגמרי, אני יכולה לענות את זה, אבל אני לא רוצה להיכנס. אני חושבת שזה לא שנותנים לי את זה. נכון שסביבנו חרושת תרבות, וההורים בוחרים, או אנשים בוחרים מסוג פנאי שקרוב להם לבית, שלא עלה להם הרבה כסף, שהחברה שלהם הולכת, אז הם הולכת. זה לא פנאי רציני. אם אני אלך בגלל שבן הזוג שלי הייתה לי מישהי כזאת, למה את במשיטי יחתות? היא אומרת, תקשיבי, אני שונאת ים, אני שונאת שמש, אני בכלל שלי סרטן האור, אסור לי להיות בשמש, אבל אני הולכת איתו. אז אמרתי, מה זאת אומרת? באמת, נראה לך שאני אתן לבן זוג שלי לשוט לבד ביחתות במקומות שונות, שונים בעולם? לבד? לא, אני איתו. אז זה לא הפנאי רציני. אגב, מה שקרה לה, וזה גם תופעה מעניינת, זה שהוא פרש, והיא נדלקה והפכה להיות יחתונרת מדהימה.
אבל שנייה לפני שהיא נהיית יחתונרית, אינטימיות, זוגית, משפחתית, עם חברים, זה סוג של פנאי?
בוודאי. השאלה אם זה הופך לפנאי הרציני שלך או לא, יש זוגות שרוכבים על אופניים. האחד מתחיל, השני נגרר, או הולך בגלל, או רוצה להיות עם ואז הולך. ואז זה הופך להיות של שניהם.
יש לי שאלה שמאוד מעסיקה אותי באופן אישי, ואם אתה ממש גרוע בפנאי שלך, נגיד, אני עושה מלא ספורט, אבל אין מה לעשות שאתה מתחיל לעשות ספורט בגיל 40, אתה לא יכול לצפות לגדולות מעצמך, אני די גרועה בזה, אני מתמידה, אני עושה את זה כבר כמה שנים ואף על זה, אבל אני על הפנים.
תראי.
החיים עם הדיסוננס הזה.
תראי, מי אמר שצריך להגיע להישג מסוים, אם את עושה יוגה, ואת לא מצליחה לשבת רגליים בשיבת לוטוס. את לא יכולה. המבנה שלך לא מתאים. אבל את נהנית מזה, זה מרגיע אותך, זה נותן לך זמן לחשוב, להיות בשיא הקושי בהרפיה. וואו, זה נורא קשה. אני עשיתי יוגה שנה וחצי במהלך הדוקטורט, סיפורי אלף לילה ולילה יש לי מזה. זה עושה לך טוב, מה אכפת לך מהתוצאות? התוצאות לגבי מי? לספורטאי המהולל, או לך שזה עושה, את אף על זה, את אומרת, נפלא.
אז המבחן הוא משמעות?
כן. ההגדרות הפנאי, הזכרתי כמה מילים, אמרתי שבשנות ה-70, ה-80 דיברו על זה כאילו פנאי כפעילות, כפנאי כמה. אחר כך דיברו על פנאי כמשהו שקשור להון חברתי. מה זה נותן לי? אם אני הולכת לקונצרט ואופרה, או אם אני שומעת רדיו, אם אני הולכת להופעה, אני טסה להופעה ככה וככה, או שאני... והיום... אני לא רוצה להגיד, התחילו לדבר על משמעות, אבל היום עוסקים גם במשמעות של הפנאי. זה, אני חושבת, התחיל לקראת סוף שנות ה-90, 2000. לא כל המחקרים עוסקים בזה. אני, מההתחלה, לשם ננעלתי, זה מה שמעניין אותי, זה מה שאני חושבת שחשוב, ואם אנחנו לא ניתן את הדעת למשמעות של הפנאי לגביי, לא לגבי השכן שלי והדוד שלי והסבתא שלי, והחברה שתגיד עליי אם אני טובה או לא טובה, לגביי זה טוב, אז זה טוב. ואני צריכה לזכור שכשאני עושה את זה לעצמי, ואני לא יכולה, שאני רוצה לעשות פנאי עבור עצמי, ואני לא יכולה להרשות לעצמי, לא להגיד, אני לא יכולה, אין לי כסף, אני לא יכולה, אין לי זמן. יש אפשרות לוותר על דברים, להחליט שעבורי, פעם בשבוע, פעמיים בשבוע, 10 פעמים בשבוע, לא משנה מה, אני עושה את הדבר הזה עבור עצמי. ולהנחיל את זה במשפחה, להנחיל את זה עבורי, להנחיל את זה במשפחה, אני אעשה את זה, אם יש לי בן או בת זוג, הם יעשו את זה, הילדים יראו את זה, אפשר לעשות את זה, זה עניין בראש של החלטה, שזה חשוב, ברגע שאני מבינה שזה חשוב, אני יכולה לעשות את זה, לא קשור לכסף.
תודה רבה.
תודה.
חן חן.
עד כאן הכמוסה, השבוע עם טלי היוש. אנחנו היינו קרן צוריאל וליעד לבנה. בנימה אישית, אחרי 21 שנים בעיתונות וכמעט 9 שנים בכלכליסט, בפרק אחד לפני יום הולדת שנה לכמוסה, אני עוזבת את העיתון ואת המקצוע לתחום חדש. היה כיף גדול להגיש את הפודקאסט, ואני מקווה שנהניתם לפחות כמונו. בשבוע הבא לא יהיה פרק חדש, אבל הכמוסה תחזור בקרוב.
אני אגיד בנימה אישית משלי שהיה תענוג לעבוד איתך כל השנים האלה וגם בכמוסה, והמקצוענות והחברות שלכם מהממות.
תודה רבה.
תודה לאולפני סוף הסאונד, על ההקלטה והעריכה ולאמיר זיו, העורך האחראי. אתם יכולים למצוא אותנו בטוויטר או בפייסבוק, ונשמח לשמוע תגובות בפוד@כלכליסט.co.il. נתראה בפרק הבא.